נתחיל באמת בגמרא בראש שנה, שזה יהיה פתיחה גם למה שאני רוצה ללמוד, להתבונן על אברהם אבינו. אז כתוב שם, לפי מהלך הסוגיה, הגמרא שואלת שכורש, כיוון שהמלך כשר, מנו לו כמלכי ישראל, ואז היא שואלת שמשמע מהפסוקים, ש... מנו לו לא כמלכי ישראל, אלא כמלכי אומות העולם, מזה שלא התחלפה שנה בניסן. אמר רבי יצחק, וזה לפניכם, לא קשיא, כאן קודם שהחמיץ, כאן לאחר שהחמיץ. כשהיה כשר, אז מנו לו כמו ישראל, כשהוא לא היה כשר, מנו לו כמו אומות העולם. מתקיף לרב כהנא, הוא מי החמיץ? והכתיב ומחשכן ובני תורין ודחרין ואמרין לאלון לאלה שמאיה חנתין מלח חמר ומשך כמאמר כהנא ידי בירושלים לאו מתייב להם יום ביום די לא שלו. כלומר הוא שלח המלך את כל צורכי המקדש, כל מה שצריך, תורים, זכרים, מלח, יין, שמן. מה אני איך זה מסתדר עם זה שקל, אבל אולי, איך אומרים, נתנו את זה לציבור. בכל אופן, אז הנה הוא, מה כתוב באותה תקופה שכאילו כבר אחרי שאנחנו אומרים שהוא החמיץ, שהוא התנדב ממש את כל מה שצריך לבית המקדש. אמר לו רבי יצחק, רבי מתונך, דלהון מהקרבין, נכוחין, אלה שמה ומצלין, נחיה מלכה ובנויים. אז זאת אומרת, אומר רבי יצחק לרב כהנא, מהפסוק שאתה מביא, עד רבה, משם רואים שהוא החמיץ. כי בסוף הוא אומר שמה, שיקרבו את הניחוחים האלה לאלוהי השמיים, והתפעלו לחיי המלך ובניו. ובעצם הוא עשה את זה בשביל שהתפעלו עליו. שלא היה נדבה לשמה. שואלת הגמרא, מה נדבה דאחי לב מעליות ההיא? וכי זה לא דבר טוב לעשות ככה, והתניה אומר, סלע זו להזדקה בשביל שיחיו בניי, ובשביל שיזכה בה לחיי עולם הבא, הרי זה צדיק גמור. לא קשיא, כאן מישראל, כאן מנוחין. אז הנה מצינו שמדם נותן תרומה, נותן צדקה בשביל שיהיה לו מזה ברכה, שיהיה לו מזה תועלת. זה בסדר? זה בישראל, אבל בגוי לא. וגם העתקנו פה את רש"י, כן, שמי שעושה ככה הוא צדיק אם רגיל בכך, הוא אומר רש"י כאן בישראל, שליבו לשמיים, ומראים לו בחייו, אינו קורא לו תגר. לתולע איסורים בעוונו, אבל נוכרים, אין מטיבים לו כגמולו, קורא תגר. כלומר, נוכרי, יש לו, זה קצת על תנאי. הוא נותן בשביל שיענו לבקשתו, לא יענו, אז הוא ממש טועה על כל המתנה וכועס אפילו. ישראל רוצה שתענה בקשתו, אבל גם אם לא, הוא אומר, אז לפחות נתתי. לא מצטער שהוא נתן. אז לפחות נתתי. לפחות עשיתי מצווה. אז פה רואים הבחנה בין ישראל לבין האומות, בין ישראל לבין אוכרי, שאצל ישראל באופן בסיסי העמדה היא של לשמה. ואצל גוי העמדה היא שלא לשמה. ואני חושב שדווקא בדוגמה הזאת זה מתחדד יותר, שהגוי גם כשהוא גם כששניהם עושים אותו דבר, כן? גם כשהגוי נותן בשביל אותה סיבה והישראל אותה סיבה, ששניהם לכאורה לא לשמה, עדיין יש פה הנחה שאצל הגוי באמת הוא רק רוצה את התועלת והמצווה או התרומה היא ממש משועבדת ותפילה לזה, ואצל ישראל באופן עמוק הוא באמת רוצה לעשות מצווה. הוא רוצה גם שכר, הוא רוצה גם זה יעזור לו, אבל אם לא, אז הוא בכל אופן שמח על המצווה. אני נראה לי ש... כאילו זו הבחנה עמוקה שישראל גם כשהוא מתנהג שלא לשמה, באופן בסיסי יש לו נטייה של לשמה. מה? נכון, זה שייך לאותו עניין. שכל מה שהם עושים, עושים לגרמי. לעצמם, כמו אני ככה אומרים, שמה. אז עכשיו פה אני רוצה קצת להרחיב, ואז לראות איך דרך הדברים הנעימים של רב לוי יצחק, ביחס לאברהם. אבל אם נכן להרחיב, הבדל בין נשמע ולא נשמע, אפשר לראות את זה כהבדל ברמה מאוד מסוימת, נקרא לזה. כלומר, נשמע זה אחד שנקרא זה יותר משקיע. לא נשמע זה אחד שמרוויח משהו. נשמע זה אחד שעושה גם בלי להרוויח, או גם בלי חשבון של להרוויח. כאילו, עבודה יותר שלמה. אחד שבאמת מוכן לתת יותר. נשמע זה, כן, יותר, יותר עושה את זה באמת עם כוונה טובה, לא רק עושה מעשה נכון, גם הכוונה שלו טובה. זה ודאי נכון, להבחנות האלה. אבל מסתבר שההבדל בין נשמע ולא לשמע הוא הרבה, הרבה, הרבה יותר עמוק. כלומר, אפשר להגיד שלא לשמע ולשמע זה גם עמדה. זה גם צורת הסתכלות על העולם, על החיים. ולא לשמע, אתה משתמש אולי בביטוי שפעמים אומרים אצלנו בישיבה ברמת גן, שיש כאלה שאצלהם העולם בפשיטות, והאלוקות או האלוקים בהתחדשות. יש כאלה שהאלוקות בפשוטות והעולמות בהתחדשות. מה הכוונה? לפעמים יש הנחה, יש עולם, זה ברור. ויש גם אלוקים. ויש מבט אחר, שהוא כמובן מבט יותר מעולה, זה שיש אלוקים, יש אלוקות. יש גם עולם, זה החידוש. החידוש הוא שיש גם עולם. פעם חשבתי אולי שזה הפירוש של המילים, ראיתי בני עלייה והם מועטים. בני עלייה זה שכאילו העולם הזה, זה החדר. העולם הבא זה עלייה. רוב האנשים גרים פה בעולם הזה, לפעמים מבקרים שם קצת. בעולם הבא במובן של המדרגה, כן? חיים פה, כן? אבל לפעמים קצת תואמים טעם של העולם הבא. בני עלייה זה אנשים ששם הם חיים. לפעמים מבקרים גם בחדר, כן? לפעמים גם קצת מתעסקים עם העולם הזה. אז מבט שלא לשמע באופן עמוק, זה מבט שאומר, יש לאדם את החיים האנושיים, זה המרכז, ובעצם היחס לאלוקים משרת את זה. אז שאומרים סתם ברגילות שלא לשמע, נגיד לאדם עוד לא מכוון לגמרי, אבל אם אתה מדבר על איזה תפיסה עמוקה יש בלא לשמע, זה שיש את החיים, חיי עולם הזה, החיים של האדם, הצרכים שלו, האני שלו, ויש את הממד השמימי שהוא בעצם משרת אותו. זה בעצם התפיסה. אז באמת יש פה עמדה מאוד מאוד, גם בסיסית וגם מאוד בעייתית. ונשמע אומר הפוך. יש אלוקות, יש יחס לאלוקים, וכל מה שיש הוא תפל לזה, כל מה שיש לזה הוא משרת. וכמו ששוב, הגמרא מחדדת, זה לא שמי שעובד לשמה הוא לא בן אדם, הוא לא צריך דברים, הוא לא צריך סייעתא דשמיא, הוא לא אכפת לו. יש אולי מדרגות עילאיות שזה לגמרי לא תופס. אבל יכול להיות שזה יתפוס, אבל העמדה הבסיסית שלו, כאילו מה חשוב? מה באמת חשוב בעולם? מה באמת חשוב בחיים? מה באמת יש לו משקל? מה באמת יש לו מציאות? אז זה באמת הדברים האמיתיים, האלוקות, העולם הבא. העולם הזה הוא תפל לזה, הוא מצטרף לזה, הוא כלי לזה. זה התפיסה. חשבתי בצורה מאוד חריפה, בלעם. הנה דוגמה למשל, לא נשמע. לא נשמע קיצוני. כי הוא ראה דווקא מבחינת ההשגה הרוחנית שלו. אולי אפילו עבודת האלוקים לפי מושגיו. זה היה אדם רציני מאוד. ידע להקריב קורבנות, אולי ידע לעשות דברים נוספים. ידע דעת עליון, כמו שהוא אומר על עצמו, באיזשהו מובן לפחות. יש מהר"ל שמביא ככה איזה מדרש שמתאר במה בלעם כביכול שונה ממשה רבנו, כאילו במה הוא דומה, אבל כאילו במדרגות ההשגה הוא גבוה מאוד. אז מה, באומות העולם קם, אומנו בלעם, כביכול קם כמו משה, אבל לא כמו משה, בזה. זה הבדל קטן, לא קטן. מבחינת כאילו כמה הוא יודע, כמה הוא משיג, אפילו אולי יש דברים שהוא משיג יותר. ככה משמע שם באותו מדרש. אבל מה המרכז? מה משרת את מה? מה תפל, מה העיקר? אצל בלעם, כל ההשגות, כל היכולות הרוחניות, כל זה, זה משרת את הקסמים, את הכישוף שלו, את מלוא ביתו כסף וזהב. את איך כתוב שם, את הדעת רחבה, נפש גבוהה, רוח גבוהה, נפש רחבה. זה אצל בלעם. נכון, עין טובה, אברהם אבינו, נפש שפלה, רוח נמוכה. נכון? ובלעם זה הפוך. זה באמת, של בלעם זה הלא לשמה מזוקק. כי לפעמים אתה יכול להגיד למה אדם עובד לא לשמה. כי הוא לא מכיר את ריבון השעולם, אז הוא מכיר את העולם הזה, העולם הזה תפס אותו מקום. מדי פעם דווקא מתעורר אצלו האמת. ויש סיפור נאה כזה שהיה איזה חסיד שקצת התרחק והתקרר ולבש בגדי דשטל. דשטל? משון, גם היום בשפות זרות קוראים לגרמניה, דויטשלנד, משהו כזה. אז תראו, בסיפורי חסידים, דיישטל, זה כאילו לובש בגדים כמו האשכנזים שם, המשכילים של מערב אירופה, כן? כאילו כבר לא מעיל ארוך, לא בגדים זה, רק אולי איזה חליפה קצרה, כאילו מה. אז, אבל כשהיה בא לרבי, אז היה לובש את החליפה ואת מהמשי ושם את הגרטל ואת ה... ממש, כמו החסידים. היה נכנס וזה. והחסידים היו מרימים גבה, כאילו מה, הוא כל החיים מסתובב, הוא גם בראש שלו, הוא מונח בעסקים, מונח בזה, כל הזמן במגע, במסע עם אנשים, לאו דווקא מבני ישראל, ודאי לא מהחזקים. הוא בא לרבי, הוא פתאום נראה כזה, כאילו הרגע יצא מעמיק, אולי אפילו הלך למקווה, כן? הרגע יצא מעמיק וכולו טהרה, כל... הרבי היה מקבל אותו ונותן לו, לא פחות מאשר לאחרית. ופעם אחת, הוא כאילו החליט, אולי הוא שמע את השאלות של החברים, שהוא לא יכול לעשות שקר בנפשו, ובא עם הבגדים, שהוא לובש כל השנה אל הרבי. ואז הרבי נתן לו יחס מאוד קר, מאוד מסוים. אז הוא שאל אותו, בכנות, אני פשוט באתי כמו שאני נראה תמיד. אז הוא אמר לו ככה, עד היום חשבתי שכל השנה אתה עושה הצגה, וכשאתה בא אליי, אתה לובש את הבגדים האמיתיים שלך. עכשיו אני מבין שאתה בא לומר לי גם למפרע, שכל השנה לבשת את הבגדים האמיתיים, ושבאת אליי עשית הצגה. אז מה אני אומר? כשאדם רגיל שהוא נופל בלא לשמה, כאילו הנמשל, אני מרגיש שנופל בלא לשמה, כוונה זה הזמן שהוא נמצא בהצגה. מה הוא מכיר? הוא מכיר את העולם הזה, העולם הזה מטריד אותו, מעסיק אותו, אבל באמת כשהוא מתעורר, כשיש רגעי אמת כאלה, אז הוא באמת חושב על הקדוש ברוך הוא. אז זה אדם רגיל, אבל אצל בלעם, הוא לא היה צריך רגעים מיוחדים לדעת שיש אלוקים. באמת הוא ידע, הוא השיג, הוא ידע שהעולם מתנהל על פי כוחות רוחניים, עצומים, מיליונים שמפעילים אותו בזה. הוא ידע את זה. אבל זה כגודל הידיעה, עומק הקלקול שלו, שאת כל זה הוא הפך למשועבד ולמשרת את הצרכים הנמוכים, את הצרכים השפלים. עכשיו, אצל בלעם זה באמת ברשות. אבל באמת נראה לומר שגם זה ההבדל בהרבה יותר דקות, נוח איש צדיק בדורותיו, אבל זה ההבדל בין נוח לאברהם. שהוא מצד אחד צדיק, מצד אחד יש במדרש, הוא לא כמו בדורו של אברהם, ודאי לא כמו אברהם. נוח הוא מייצג את העולם האנושי, שבע מצוות בני נוח. בעולם האנושי לא יכולים במידה מסוימת, אבל אולי זה אפילו לא לגמרי בבחירה חופשית, לא יכולים להשתחרר מזה שה... מה שתופס את הראש, מה שהמרכז בחיים, זה בעצם העולם, הצרכים של העולם הזה. וגם הפנייה להשם היא בעצם מתוך הצורך, מתוך החסר. הנה שיש, היו היום בדורות האלה הוגי דעות אנטי דתיים, שאמרו שהדת היא אופיום להמונים, או שהדת באה לשרת אנשים, יש להם פחדים, יש להם חששות, קיומים, וזה, והדת נותנת להם שלווה, נותנת להם איזושהי תחושה של הגנה, ככה אמרו כל מיני קורסים. אפשר לומר שמבחינה מסוימת, לגבי אומות העולם, יש בזה משהו. לא כדבריהם שאומרים שזה רק איזה הכל מכף רגל והראש, רק המציאו בשביל. אבל כאילו, מה באמת, את מה זה משרת? יש אדם כאילו צרכים, הוא מפחד על החיים שלו, אז הוא פונה לאלוקים. זה העמדה של אומות העולם. זה העמדה הבסיסית, זה מה שבאמת מותר פה בגמרא. גם כורש היה באמת מהקשרים שמלכי אומות העולם. כמה מלכים, להשוות לנוח, אבל כן, נוח מציל את כל העולם, בדבר השם, אבל כמה מלכים, גם בדבר הנבואה, הם האמינו לדברי נביאי ישראל, שיש להם את השליחות לחדש את בית המקדש. ברור שזו זכות עצומה, כמה מלכים כאלה יש. אז, ואף על פי כן, הגמרא אומרת, אבל עדיין, כאילו, משום שהתפעלו על המלך. עדיין בתפיסה העמוקה זה כאילו, והוא ככה תופס את, המושג, את מסוגי הדת בכלל. הוא לא עכשיו בא להקטין, הוא אומר, אנחנו, זה, ומילה, מוכרחים לפנות, להתפלל. ואברהם אבינו, זה חידוש חדש בעולם. זה שבאמת יש הטיה של המרכז מהחיים האנושיים, באמת לפנייה האמיתית, הגמורה, כלפי מעלה. זה מה שאמרו חז"ל, 10 ניסיונות נשא אברהם אבינו, ועמד בכולם, לאחר חיבתו. מה זה הניסיונות? זה גופה, זה מחדד את העניין הזה. אתם אומרים, לך לך מארצך, לארץ אשר אראך, יש לך לגוי גדול, לכאורה, הוא יקיים צלב האלוקי ויקבל על זה, זה. אבל בא לארץ מיד ויהי רעב בארץ. כלומר, זו השאלה, בשביל מה אתה פה? האם באמת אתה שוק, כביכול, השמיעה לדבר השם היא כדי שיהיה פה שפע גשמי, או שהשמיעה לדבר השם היא לשמה, היא לא תלויה בשום דבר. וכן כל ה... אחר כך עם שרה, אחר כך חשבתי היחס לסדום למשל. וזה אולי באמת, אני חושב שפה זה הקבלה לנוח. כי הרי מה קרה עם לוט? לוט נהיה איזשהו מתח בינו לבין אברהם. ואברהם ניפרד. באמת גם זה כבר נראה שאברהם עשה מתוך חשבון של שלום. אנשים אחים אנחנו ניפרדנו מעליי. כלומר אפילו פה יש מתח, אבל הוא דואג לא על עצמו, אלא על השלום של שניהם. בעד נפרדים, ולכן כל הפרידה הזאת היא לא כזה, כי הוא לא בעצם בוחר מכל מיני שיקולים, כנראה אולי כלכליים וכו', לעזוב את אברהם אבינו. כאן לפני כן הוא כנראה רצה כאילו להתחיל לתפוס את העמדה ומזה נוצרו הסכסוכים. אז הוא עוזב את אברהם אבינו, ולא רק זה, בוחר את המקום הכי, עם הכי שפע, אבל גם הכי בעייתי. זה ממש הפניית עורף גמורה לדרך של אברהם אבינו, ונראה ככה בשפה צבאית, הם הלכו ביחד, מסעות, עברו דברים, הוא זה, והוא זורק את הכל. אז אחר כך ששומעים שהייתה מלחמה והם נשבו, הדבר ראשון שתגיד, שמה? אנחנו רואים, יש דין ויש דיין. יש דין ויש דיין. תראה מה קורה למי שתמך בהתנתקות, כן? יש דין ויש דיין, היא באמת, היא התקיים הדין שלו, אז מה אני? לא, חלילה, אני לא הייתי זה, אבל מבינו איש שלום. כתוב, ידי לא תהיה בך. נמסור לשמיים, אבל אם... בשמיים רואים את התוצאות, מה קורה למי שהולך לסדום, זה כנראה היה שם מין חברה שהיא כולה שקועה בחומר, כולה מסויבת, ואולי זה גם גוף מה שגרם להם להינגף במלחמה, שהם לא עמדו, לא היה להם את הכוח, כי הם היו שקועים כאלה. בסדר, אז זו התוצאה, בגדרה שבישלת, תתבשל, כאילו. לא, אברהם אבינו לא חושב שנייה, לא יודע אם זה כתוב, יש הרי כמה שיטות איך לספור את הניסיונות. אז זה ודאי מביע את העמדה הזאת, העמוקה של ישמעת, שהחשבון שלו, בכלל לא כזה, למרות שאני אומר, גם אדם שהוא נקרא לזה צדיק, לא גמור, כן? יכול להגיד, הנה, אפילו לראות בזה איזה מין הערת פנים מסוימת, השגחה, אתה רואה השגחה גלויה, תראה מה קורה למי שזה, מה קורה למי שלא, כן? בוא, תראה, אברהם אבינו, היה שם המלחמה, שקורה טוב בפסוקים, זוכר עוד מזמן ש... הרב ליכט בישיבה לצעירים, עשה את החשבון הזה על פי המפרשים, שהמלכים שכבשו את לוט, הם עברו את, כמעט את כל ארץ ישראל. הם כבשו כמעט את כל הארץ, ואז באו מלמטה לכיוון בקעת הירדן, מה של היום, לפני שחטא השם, כי זה נראה קצת אחרת, וכבשו את לוט. הוא אפילו אמר, בעצם עשו מיני גוף על אברהם. משום מה באברהם לא נוגעים, אבל אברהם על אגב ההר, כובשים את כל מה שמסביב חוץ מאברהם. אבל משום מה הם הלכו אחר כך הלאה, לא יודע למה. אולי חיכו לשלב הבא. אז אברהם יכול להגיד, תורי זה השגחה. אני שדבקתי בתומי, בתומי הלכתי ונשארתי בגב ההר, שהוא לא היה כזה שפע כנראה, לא היה שם כל כך הרבה נערות ואגמים לפני שחטא השם. בהר צריך לעבוד קשה כדי לגדל דברים וזה. אבל רציתי לא להידבק באנשים רעים וחטאים, והנה המלחמה תרפה את כולם. ולא, אתה הלך אחרי הצד חטאים, אז קדימה. ואגב, זה נכון כל זה. זה באמת נכון. אברהם אבינו אפילו שנייה לא חושב את זה. הולך להציל אותו. וגם אותם. גם חשבתי למה הוא לא עשה חילוץ נקודתי. לא, יש לו איזה... הוא רוצה גם אותם... שכנים שלו, לא יודע. להציל אותם, לקוות שהם יתרוימו. ואחר כך בסיוב השני, כאן בפרשה הבאה, שהוא כבר שומע שיש עליהם גזירה מן השמיים, אתה יכול להגיד, טוב, אני כבר את שלי עשיתי, מה יש בכלל לדבר? ולא, שוב, עומד בתפילה ומתפלל עליהם כאילו, לא כאילו הם המתנגדים הכי חריפים שלו, לא כאילו הם ממש האופוזיציה, הם ההפך הגמור של כל מה שהוא מחנך, כן? ועוד יותר להוסיף חטא על פשע, שהאחיין הלך לשם, וגם אחרי שהוא היה צריך ללמוד לקח, לא למד, נשאר שם. אז מה אני צריך עוד לזה? הוא ממשיך להתפלל ועדיין לא תמצא בזכותו. אז רואים שכאילו יש פה איזו עמדה. פשוטה לנו, כן? אנחנו גדלנו על זה מדורי דורות, מימיו של אברהם אבינו. אבל היא באמת ההיפוך לנוח. כי נוח עומד מול אותו מצב שיש עונש לרשעים. לא כתוב, חז"ל מבקרים אותו שלא יתפלל. אבל יכול להיות שאומר, כן? מי שצדיק, זוכה לנצל, מי שלא, זה התוצאות, הוא לא שמח על זה. אבל הוא לא מתפלל. חשבתי, תוך כדי מחשבה, באמת לקראת הלימוד גם כאן, שאולי זה גופה, שבהתחלה נוח כאילו קיבל איזה גזירת השם. שאמרתי, כאילו, אולי אפילו מתחושש, כן? מה ההבדל בינו לבינם? מה זה בין נוח הכי משוכלל? שהוא מבין, תשמעו, הכי כדאי. בשביל קיום האדם, בשביל קיום העולם, בשביל קיום החיים, לעבוד את השם. זה הכי כדאי. הם כל כך היו רשעים, לא הבינו גם את זה. אבל נוח מבין את זה, מבין את זה מאוד. מבין שכל החיים, כל הקיום של העולם, תלויים בזה שהם הולכים בדרכי האלוקים. הם לא מבינים את זה. הוא אומר, טוב, אז יתברר. אבל עדיין משהו בדקות, כן? שכביכול עבודת השם משרתת את הקיום, נמצא שם. לכן לא התפלל עליהם. יכול להיות שאחרי שיצא מהטבעה, אפשר ככה להסביר פשט. בכל אופן, גם, לא רק אותם המבול טלטל, גם אותו. אז הוא מקריב קורבנות, אפשר להגיד שזה קורבנות של הודעה על זה שהוא נמצא. פשט. אפשר להגיד גם תפילה. קורבנו של עולם שלא יהיה עוד פעם מבול. כתוב, ויח השם את ריח הניחוח, מיד הוא נשבע שלא יהיה. אפשר להגיד, כאילו פשט, כאילו, למה לא עשית את זה קודם? כל המבול לא היה, לא יודע. והחז"ל אומרים, למה לא התפלל? כאילו, שמישהו פה יפנה אל המעבר, כן? אל המקום של תפילה הנקייה, לא רק בזכות, כן? באמת, הם לא ראויים, אבל מצד של... ברגע שאתה פונה אל החסד האמיתי, דיברנו על זה, עכשיו נזכרתי, לפני ראש שנה, אז אפשר להגיע למקום שהוא מעל החשבונות. ומשם יכולים להמשיך שפע של רחמים, לאיפה היית עד עכשיו? עכשיו הוא כנראה קצת נגע במקום הזה, אולי אחד הרגעים הכי מעולים בהופעה של נוח, ואז באמת הוא זוכר לשם המצוות זה, וגם להבטחה שלא יהיה מבול. יכול להיות שגם השם המצוות זה גם הדרך איך להגשים באופן ממשי שלא יהיה מבול. שלא נגיע למצב שגרם למבול, כן? שלא נגיע להשחתה כזאת שהביא את המבול. שם כאילו נוח קצת נוגע במדרגה של אברהם אבינו. על רב אבינו זה כל העמדה שלו. כל העמדה שלו זה בכלל, בכלל לא הוא, אלא לגמרי, גם כלפי ישמעיה וגם כלפי העולם, שהוא כל כולו מסור. וזה הפטנט שלנו. פשוט מאוד וגדול מאוד, כן? זה החידוש של המסר. שלנו. עבודת השם נשמע. אולי עוד הערה אחת לחדד, שעבודת השם נשמע, זה לא גם כמו שתופסים בצורה, כמו שאמרתי, שזה רק איזה מין טוב, אדם קצת יותר משקיע. אז כשאומרים את זה, אומרים, אדם שמוכן לעבוד השם גם בלי ליהנות. זה לשמע. לא לשמע, הוא רוצה ככה, קבל איזה מתנה בדרך, איזה שכר, איזה... לשמע, הוא מוכן לוותר על הענה. משקיע, משקיע באמת. אבל אומר האגליטל ידוע בהקדמה שלו, שללמוד לשמע זה לא סותר ללמוד בשמחה. ועד רבה. ונניח שיש אדם שלומד כדי שיקראו לרבי, ויש אדם שלומד כדי שיתאשר, ויש אדם שלומד סתם כדי ש... אולי לא יקראו לרבי, אבל ש... ולא, חשיבות, בעצם. אולי אפילו בלי שמות, אבל... ויש אדם שלומד כי אוהב את התורה. מי מהם הכי ישמח בלימוד? הוא, איך אומרים, מוכרח לשלם את הדבר הזה כדי לקבל משהו אחר. אבל מי שאוהב את התורה, אז הלימוד עצמו הוא הדבר שהוא רוצה, אז הוא שמח בו. כשאדם עושה דבר שהוא הכי רוצה בעולם, הוא שמח בכל רגע. מי שלומד לשמוע יש לו חיים, קודם כל הלימוד שלו הרבה יותר מענג והרבה יותר משמח, ממי שלומד שלא לשמוע. הוא אומר, הגלטה על זה הפשט. באמת מי שדבוק בתורה מצד עצמה, בשפתו אני לא זוכר, אבל עד רבה יש לו שמחה בלימוד, וכולל אפילו שמחה בפלפול, כך הוא אומר. שאפילו נהנה מהמתיקות של השכל של התורה. זה חלק מהקשר והדבקות בתורה. כמו שאמרתי, לשמה זה לא סתם אדם טוב, מוכן להתאמץ יותר. לשמה יש לו יחס אחר לתורה. התורה לא משרתת שום מטרה אחרת. התורה היא המטרה. אז האם החיים שלו הם מלאי סבל? בכלל לא. לא רק ביחס לתורה. חיים שלו, אם אדם זוכה להגיע למדרגה של לשמה, אפילו קצת לגעת בה, חיים שלו מלאי שמחה. שמח בחלקו. הוא לא צריך את כל הדברים האחרים שנחשבים אולי, ולהם הוא חותר ובשבילהם הוא שעבד את הדברים היקרים שבמציאות. אלא הדברים היקרים שהם באמת זולים. זה בסיפור של רב נחמן, כזה ניסוח. שמה שיקר שם זול פה. בהר ההוא, במבצר ההוא, זה כנראה שזה שם בעולם הבא. מה שמאוד יקר בעולם הבא, במושגים הרוחניים האמיתיים, פה הכי זול. הכי, לא צריך לשלם כלום, רק אדם צריך לרצות כמעט. לרצות ולהתמסר. אז מי שלומד לשמע, יש לו חיים איכותיים מאוד, שמחים מאוד. אז זה קצת לא לשמע. זה באמת, במבט חיצוני, אז אתה אומר, שמע זה כדאי. במבט פנימי, אדם כאילו, זה לא מעניין אותו, אבל זה מה שקורה. מעניין אותו התורה. ממילא, אבל מי שמעניין אותו התורה, אז באמת יש לו שמחה, הוא בן חורין, הוא משוחרר מכל אותם עניינים צדדיים. אז זה הפטנט של עם ישראל. זה החידוש של עם ישראל. הוא יודע מה יקר, מה חשוב. ולכן אולי גם כשגלינו לארצנו, התרחקנו מעל אדמתנו, ולא היה לנו שום תועלת גשמית, כמו העמים שמסביבנו, שאליהם קולטו ושררה וכולי מבחינת העולם הזה. עם ישראל, ליבו של עם ישראל בוודאי, וגם כל גופו שהלך אחרי ליבו, התמסר לתורה על עבודת השם, וידע שזה יקר מכל דבר אחר. וזה גוף אולי עוד ביטוי למדרגה הזאת. אז בואו נראה קצת שהוא באמת מביע את זה מתוך פה, דרישת הפסוקים. וישא אברהם הלוך ונסוע הנגבה. באורו כך. לשון נגבה ומלשון כי ארץ הנגב נתתני. דאחסה. כן, שהיא ככה אמרה לאבי הכלב. שפירושו מנוגב. אוהבת הנגבה הוא דרום, מורה על מידת חסד. כן, אני חושב שזה כאילו הפכים. חסד זה מים, שפע. מנוגב זה כאילו... משהו הפוך כזה, אין בו, מצומצם. אומר לך, כי גם במים יש מידת קר ולח. זה היינו הרכבה שלו. וקר יורה על הצמצום. ולח מורה על התפשטות. במים יש את השפייה, את הזרימה שלהם, זה התפשטות. מצד שני, המים הם קרים, באופן טבעי. אנחנו בדרך כלל פוגשים, אם לא מחיימים אותם, הם קרים. נדוע גם על פי מושגי טבע, שאדם שיש עליו מים, הוא מתקרר הרבה יותר מהר מאדם שהוא לא במים. אז המים, וזה באמת עושה את התחושה של צמצום. ולפי זה מילת נגבה רומז על אלו שתי הדרכים שאמרנו, דיינו קר ולח. שגם בנגבה יש את החסד ואת המנוגב. והעניין, שאברהם אבינו עבד את הבורא ברוך הוא למידת האהבה. אברהם הוא אבי. אך האהבה האמיתית הוא שצריך להתפשט מכל המידות שלו. ולעבוד תשין ברך בכל לבריו ותנועותיו ולא ישיר לעצמו כלום. מדין זהו עצם הצמצום שמתפשט מעצמותו ונכנס באהבת הבורא יתברך. וזהו עצם ההרכבה כאן. כאילו יש התפשטות וצמצום. התפשטות של אהבה וצמצום של הדאגה לעצמו. וזהו כוונת הכתוב, וישא אברהם הלוך ונסוע. דיינו שינסע ויצא מעצמותו. ונתפשט והלך לאהבת הבורא. והיינו הנגבה, כן? כשככל שיותר יתמלא באהבת הבורא, ככה יותר הצטמצמה אהבת עצמו במובן המצומצם. ובאופן אחר יובהר הפסוק וקרוב לפירוש הנ"ל, וישא אברהם וכו', כי יש שני מיני עובדי השם, אחד על ידי יראה, ואחד על ידי אהבה, וההפרש. העובד על ידי יראה הוא יש, כי הוא עצמו דבר, הוא מתיירא עצמו מדבר שלמעלה ממנו. כאילו באמת, למה אדם מפחד? כי הוא מרגיש את הקיום שלו, ומרגיש משהו שמאיים על הקיום שלו. כאילו כל מאוימות היא בעצם איזשהו נתינת מקום לתחושה של האני העצמי, והיא מאוימת. ככל שאדם פחות מוטרד בעצמו, אז יכול להיות פחות מאוים, כן? הוא פחות מפחד, פחות בהירה. והעובד על ידי אהבה הוא בעין לגמרי, שאינו כלום. אז כאילו כביכול אין מה לקחת ממנו, אז הוא לא מפחד. ברור שהכוונה פה לא ליראת רוממות. יראה יותר פשוטה. אבל לאו דווקא יראתו אני, שאתם שמים לב. יראה. והנה באהבה עצמה, העובד באהבה מחמת שכר, הוא גם כן יש, עובד עבור עצמו. העובד לעשות נחת רוח לשם יתברך, ואינו חושב עצמו, והוא אינו כלום, זהו בעין לגמרי. כלומר, גם באהבה, למרות שהיא יותר נוטה כנראה לבחינת עין, אבל גם בה יש את המדרגה הזאת של אפשרות לאהוב בשביל להרגיש נחת רוח, בשביל לקבל שכר. אז זה מה שהוא אומר. וזהו, וישא אברהם הלוך ונסוע הנגבה. פירוש שהשיג בחינת האהבה שלא לחשוב עצמו כלל, רק לעשות נחת רוח להשם יתברך. המדרגה שלו, שהיא נקראת אולי אברהם בעצמו, שהוא אוהבי, אוהבו של הקדוש ברוך הוא, הולך ומתנגב מהדאגה לעצמו. וזהו נקרא נגבה, מלשון ארץ הנגב כנ"ל, דבר היבש וריקן, שעצמו אינו כלום, ולא עבור שכר, ומבין יבין. וכמו שאנחנו אמרנו, שזה לא רק מה שיכול לראות איזושהי הסברה יפה מתוקה בפסוק, אלא נראה שזה ממש דבר מאוד בסיסי בכל ההופעה של אברהם אבינו בעולם. זה הבשורה שהוא ממילא גם אנחנו מבשרים בעולם. נראה עוד דבר. אחד, הפסוק אחר הדברים האלה היה דבר השם אל אברהם ומחזה למור. אז הסוגריים פה קצת מוסיפים. הנה כתיב לאל, ויבן שם מזבח להשם הנראה אליו. זה מופיע יותר בתחילת הפרשה. ומקשה הרמב"ן זצ"ל. למה בנה המזבח בכאן ולא בנה מזבח עד הנה בהתחלה כאשר נראה השם אליו? כדי כתיב בתחילת הפרשה ואמר השם אל אברהם. והיה לו לבנות מזבח שם כאשר נראה השם אליו. ועניין נבוא לתרץ, לבאר ולתרץ קושיית הרמב"ן הקדוש. אגב, זו הזדמנות פה לפרגן, אולי תעבירו לחבורה, לשניים שהוציאו חוברת על הרמב"ן, שבאמת, אפילו שבת האחרונה, ככה נעזרנו בחוברת, וגם מאלה קראנו את הרמב"ן בעצמו במשפחה. באמת ככה, לשים את הרמב"ן על הבמה. פתאום קורה שגם אצל הרב מדרדיץ' שלו. הוא מזכיר הרבה מפרשים בתוך דבריו, אבל לפעמים הרמב"ן, הרמב"ן הקדוש. מעניין. כן, היה מזבח וקורבן הוא כך. כשאדם יש לו איזה צער חס ושלום, אינו רשאי לצער בשביל הדבר הנוגע לעצמותו. רק עיקר צערו יהיה זה, שבעבור זה הסיבה חס ושלום, בלתי יכולת לעבוד את בבורא ברוך הוא כראוי. ואז הוא עושה נחת רוח לבורא ברוך הוא, כי כל צערו רק מחמת מניעת עבדות הבורא ברוך הוא על ידי זה. כל הכופל של שמיים בצערו, כופלים לו את פרנסו. כל הכולל, אחד הנשון, שם שמיים בצערו, כופלים לו פרנסתו. מי שמשתף, אני חושב, משתף שם שמיים בצערו. אם יש לו צער, מה זה משתף שם שמיים? שהוא מצטער על זה, על ה... שהוא לא יכול. אבל הבחינה הזאת הרמז מה דברים בגמרא, משיח נולד בתשעה באב. כי בעבור שישראל מצרים עצמם וליבם בוער על חורבן בית המקדש. כשהיה בית המקדש קיים, היה לבורא התברך נחת גדול מעבודתנו. מעבודת כהן גדול ביום הכיפורים, עבודת שאר הכוונות, כדכתיב, ישר יחד נכוח להשם, ולא צער. כי בזמן הבית היו ישראל בהשקט ובטח. רק עיקר צערו יהיה על כי כעת אי אפשר למלות רצון הבורא ונחת הבורא אשר היה לו בזמן הבית. כאילו מה זה הבילות של תשעה באב? שאנחנו לא יכולים לעבוד את השם. לכן המשיח נולד בתשעה באב. ואתם מכירים את זה שהרב רונסקי מספר, אני חושב שהוא... שיהיה בריא. מוכן שזה יעבור. מספר איך הוא... הרי הוא היה ב... גדל במקום אחר. הרב אבי רונסקי שיחיה. גדל בעולמות אחרים. ואחרי המלחמה, אחרי יום כיפור, התחיל להתעניין. למד במכון מאיר, אבל עניין ולא לא נגע ממש. ואז אולי תנחשו, אבל הוא יצר קשר עם אחד הרבנים, ואמר לו, תבוא אליו הבית, תבוא אליי הביתה. והוא בא אליו הביתה, קבעו איזה יום בשבוע, לא יודע אם זה מתוכנן, או שזה יצא ככה, אולי היה מגיע אליו איזושהי תדירות. הגיע, ואז הוא פתאום חשב שאולי חלילה קרה אסון, הוא רואה את ה... רב יושב, הבן שלו לידו, והם בוכים בדמעות של איש. הוא לא הבין מה קרה. אז עשה לו סימן, בוא תשב לידינו. ואחרי זמן הוא הבין שזה תשעה באב. אומר, זה הפך אותו. אז מי זה הרב? הרב שוורץ. כן. אז זה מה שכתוב פה. ביום תשעה באב נולד משיח. כל ההתעוררות של אדם מישראל, ודאי אדם יקר כזה, היא בחינה כזאת. כאילו זה יכול להיות לפי זה יום גדול מאוד. אני משער שגם לראות את רב לוי יצחק בתשעה באב, זה יכול להיות לעשות התעוררות של תשובה לתקופה ארוכה. ובחינת הטובה יהיה גם כן על דרך זה. שהבורא יתברך משפיע על אדם וזה טובה, טובת הגשמיות. דיינו כשהבורא ברוך הוא משפיע על אדם פרנסה טובה, לכן משאר טובות הגשמיות, ידבק הטובה הזאת בבורא יתברך. שלא יהיה לו שמחה מחמת הטובה מה שמגעת לעצמותו, רק ישמח שבעבור הטובה הזאת יעבוד הבורא ברוך הוא כראוי וכנכון. כאילו, אז גם אחרי שאדם קיבל איזשהו שכר ומתנה, זה שעבד השם, וזה בעצמו, לא רק שלכתחילה, גם מדי עבד, כשקיבל טובה, כל מה שהוא מוצא בטעם זה שעל ידי זה יוכל לעבוד השם. גם נכון, אלו דברי הרמב״ם, שאומר שהשכר האמיתי זה עולם הבא וכו'. אז למה התורה מבטיחה, נתתי גשמיכם בעתם, עד שנזכה מהיום, תנת לנו מטר, כן? נתתי גשמיכם בעתם, ארץ תתן יבולה וכו' זה. הרי זה לא העיקר. זאת אומרת, כדי שיהיה כוח לעבוד את השם. שאם תעבדו את השם, אז יהיה מצב כזה, שגם מאפשר עוד יותר לעבוד את השם. זה בעצם תפיסה של לשמה. תחר מצווה מצווה. נכון. ועל בחינה זאת, הוא היה עניין הקורבנות. פירוש מילת קורבן הוא מלשון הקרבה, שמעלה טובת הגשמיות, טובת הבהמיות, לבורא יתברך כאשר ביארנו. שזה דרך העלאת הבהמה, מעלים את כל ענייני העולם הזה אליו. ועיקר דברינו אלה, כשהקדוש ברוך הוא מבטיח לאדם לעשות לו טובה מטובת גשמיות, אל ישמח בדבר הנוגע על עצמותו מחמת הטובה הזאת, רק עיקר השמחה יהיה, שבעבור הטובה הזאת יבוא את הבורא ברוך הוא כראוי וכנכון. ועל פי דברנו אלה תורת קושיית הרמב"ן הקדוש. כי בתחילת הפרשה, כאשר נראה אליו השם, כאשר אמר לו לך לך מארצך, לא הבטיח הקדוש ברוך הוא שום טובה. אף על פי שכתוב, ויברכך וגדלה שמך, לא הבטיחו לעשות לו שום טובה חדשה. רק שלא יחסר מחמת הדרך. הפרשה הזאת הבטיח לו טובות חדשות, כגון לזרעך אתן את הארץ, באמת הוא טובות גשמיות. לכן ויבן שם מזבח. כלומר, הקריב הטובה הזו לבורא יתברך. ולא שמח בעבור טובת עצמו. רק שמח שבעבור זאת בניו יעשו נחת רוח לבורא יתברך. ויעשו רצון הבורא ברוך הוא, כבחינה הזאת, כאשר ביארנו עניין קורבן ועניין מזבח. אז זה עומק עבודת הקורבנות. ואגב, זה אולי מסביר למה הנביאים הרבה פעמים אמרו, למה לרוב זבחכם, גם בנבואה בתחילת שמואל לבני אלי, שכאילו מה, אם יחופר לכם בזבח ומנחה על עולם, כמה וכמה ירצה השם מאלפי אלים, הרבה פעמים. אז זה באופן מיוחד על הקורבנות. בשאר מצוות יש גם מעלה מסוימת בלא לשמה. קורבנות, ודאי לפי הביאור הזה, כל העניין שלהם זה קרבת השם. אם חס וחלילה את הקורבנות אנחנו הופכים למשהו שהוא כאילו משרת צרכים יותר נמוכים, זה אולי אפילו ממש מאוס. כאילו יכול להיות שזו מצווה מיוחדת. עובדה שלא כל הזמן יש מקדש. מקדש זה כשאנחנו שייכים למדרגה הזאת של לשמה באמת כזה. למה לא? אני רואה שיש מה להשתפר, למרות שיש גם אולי הרבה יהודים ששייכים לזה. בכל דור יש צדיקים. אולי אפילו בלשון מדויקת חסידים, שזה יותר מופיע לנו ביטוי חסיד, שמדקדקים, שמי שנותן צדקה בשביל שיחיה בנו, הרי זה צדיק גם הוא. החסיד מההתחלה נותן צדקה לשמה. אז רב לוי יצחק הוא חסיד, ואם, אני אשמע קצת זה, אבל אם כולם יהיו חסידים, אז ייבנה בית המקדש. הם חסידים, כמובן, במובן גם המקורי של המילה. ועל פי דברינו אלו תורת הדקדוק, כי באמת אליו הוא מיותר. היה לכתוב אבן שם מזבח להשם. הוא היה לכתוב הנראה לו, מה מילת אליו. אך באמת כשהקדוש ברוך הוא נראה לאברהם בכלל טובות הגשמיות, ולכן היה צריך מזבח. בעניין הקרבה להקריב הטובה הזאת לבורא יתברך, וזהו פירוש הפסוק אבן שם אברהם מזבח להשם הנראה אליו. הנראה לו בשביל אליו, בשביל טובתו, כי מילת אליו הוא בשביל טובתו, לכך היה צריך למזבח, והוא עניין הקרבה. אז לפי הביאור הזה הנאה, כמו שאמרנו, זה מתחבר, שאולי כשנוח יקריב קורבנות, אמרנו, משתי צדדים אולי שם הוא נגע במדרגת אברהם אבינו. גם בזה שאולי יש שם קצת התחלה של תפילה על העולם, שלא יחרב, שאז זה מסביר באמת למה התקבלה, וגם עצם המושג של קורבן, כמו שהוא מסביר. המושג העמוק של קורבן זה זה. זה להרים את כל המציאות ולעשות אותה תפילה אל המציאות האלוקית. וזה דווקא נותן כוח וחיים ושפע וטובה לכל המציאות. זה אברהם אבינו. טוב.